של כמה דברים שהם הסק או הסח דעת בסעודה ובשאר ברכות. הסק והסח דעת. הסח דעת הכי תופס מבחינה הלכתית והכי חשוב שמרן כתב על זה, זה ברכת המזון. ברגע שהאדם ברך ברכת המזון, אוטומט כל הברכות שהוא צריך לברך אחר, כל מה שרוצה לאכול אחר כך וגם לשתות, צריך לברך מחדש. כי ברכת המזון מסיימת הכל. ועוד יותר חידוש, כתב מרן בית יוסף, הסכימו כל הפוסקים כך, שגם אם הביאו לו איזה מאכל, והוא חשב לאכול אותו, אבל אמר להניח אותו לאחרי ברכת המזון. לפעמים קורה, מצוי, שמביאים מנה אחרונה, משובחת, עוגות עם גלידה וכדומה, והוא לא רוצה להיכנס ספק ברכות. למה? כיוון שבעוגה ידוע יש מחלוקת, שלוש דעות. מברך עליו המוציא, הוא מברך עליו מזונות. ושלוש דעות שסותרות זו את זו. יש אומרים שהעיסה תהיה מתוקה, ויש אומרים שהיא רקקים דקים, ויש אומרים שהיא תהיה ממולט כמו מולייתה. שלושת הדעות כתב מרן, לברך עליהם מספק מורה מיני מזונות. לכן אנחנו לכתחילה לא מביאים בתוך הסעודה עוגות, לא אוכלים עוגות בסעודה. כמה שיכול להיות שיצאנו ידי חובה בהמוציא, יכול להיות שלא. ואם לא, אני צריך לברך. ולדעת פוסקים אחרים, אתה מברך לך את המטלה. לכן הטוב ביותר, להשאיר את העוגות לאחריכם. אולם דווקא מביאים איזו מנה מיוחדת אחרי ריחת המזון, של כל מיני פירות וכדומה, ואפילו היו לפניו על השולחן. והוא יודע שהוא אחרי ריחת המזון יאכל אותם. ואפילו כיוון, חושב, הוא כיוון שהוא יאכל אותם, והוא לא מוציא את החובה את ריחת המזון, לא מועיל. ריחת המזון מפסיקה כל הברכות שהוא ברך. אחרי ריחת המזון צריך לברך הכל מחדש. פה אין שום מחלוקת, כל הדעות, כל הפוסקים, כולם כאחד מסכימים, שריחת המזון מפסיקה הכל, וצריך כעת לברך על כל אכילה וכל שתייה מחדש, ואין לה שום קשר עם מה שאכל מקודם או מה שלא אכל. המגן אברהם, שם הביא הרב מגן אברהם, שאם זו ברכה שברך ברכה אחרונה על היין, כן, אותו דבר, ברכה אחרונה על היין, וחשב לשתות עוד, זה משהו אחר. זה כעת, לא ברכת המזון. מה יהיה אם ברכת מעין שלוש? כמו על הגפן, או על המחיה, או על הפירות, על הארץ, או על הפירות, שזה ברכת מעין שלוש. הרבה פוסקים כותבים שדינה כדין ברכת המזון, שגם היא אנשיח דעת. המגן אברהם כותב, שאם שתה יין, שתה לא בסעודה, או אחרי הסעודה, שתה יין שיעור הגפן, וברך ברכת על הגפן, ורוצה כעת, אחרי שברך ברכת על הגפן, לשתות עוד יין, חושב לשתות, אומר שלא צריך לברך על היין בורא פרי הגפן. הלא אמרנו כעת שברכת המזון פותרת, ברכת המזון, נכון, אבל ברכת על הגפן, את היין, ויכול להמשיך לשתות בלי ברכה יין. כי למה? הוא אומר, משהו שברך ברכה מעין שלוש, זה בשביל שלא ישכח את הברכה. אז אכן ברך, אבל הודעתו להמשיך ולשתות. האמת שיש את השאלה הזאת, מה יהיה בעל המחיה? כגון שהביאו לו איזו עוגה, עוגה טעימה, משובחת, עשו אותה עם שקדים, אגוזים וכל מיני דברים אחרים, שמו את העוגה הזאת לפניו, ואכל, אכל, וברך עליה על המחיה. אחרי שברך על המחיה, אמר זו עוגה טעימה, משובחת, הוא רוצה עוד, או נאמר, אחד סמבוסק, אחד בורקס, אחד זה. אם האוכל, בא התיאבון. עכשיו רוצה לאכול עוד. לפי הרב המגן אברהם, אז הוא לא יברך. למה? כל מה שהוא ברך מקודם על המחייה, זה היה כדי שלא ישכח לברך ברכה האחרונה. אבל זה לא דומה לברכת המזון. ברכת המזון באמת פותר את הכל, אבל זה לא פותר הכל. בכל אופן זה מחלוקת. מחלוקת הפוסקים. אז יש אומרים שעדיף שלא יאכל, או שיבקש מישהו אחר שיפתור אותו. אדם אחר שלא אכל, יברך מזונות ויפתור אותו בזה. כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. והנה כנמר, אם ברך גם כן, יש לו על מה לסמוך. מה שעשה, יש לו על מה לסמוך. אבל כדאי לא להיכנס לדברים שיש בהם מחלוקת, כי בהלכות האלה יש הרבה מחלוקות והרבה דעות. אבל ברכת המזון אין שם משהו מחלוקת. מה יהיה אם עוד לא עשה ברכת המזון? אבל נעשה מים אחרונים. הוא חשב שהוא יותר לאוכל, או יושבים בסעודה שם. הוא עשה מים אחרונים. ורוצה כעת לברך ברכת המזון. והנה, לפני ברכת המזון, הגיע איזה מלצר עם איזה מגש, משהו, נרות דולקות, והוא גם מדברת בגלידה שרה. מה עושים? האם הוא רוצה לאכול? זה דבר אטרקציה. רוצה אותו. האם יברך או לא יברך? אחרי מים אחרונים. אז להלכה צריך מיד לברך ברכת המזון, לא להפסיק. ידוע המעשה שהיה עם רבנו חיים ויטל, שפעם אחת רבי חיים ויטל הגיע לרבנו אריק, הוא כותב בספר שער המצוות, אמר לו שמאתמול כואב לו הכתף. מה הסיבה? אז לא היה קופת חולים. אז הוא שואל את הרב. אמר לו הרבנו אריק, אתמול, בין מים אחרונים בברכת המזון, דיברת, הפסקת. בגמרא כתוב, תכף לנטילה ברכה. תכף לנטילה ברכה, אמנם יש כמה פירושים. יש מי שאומר, הכוונה נטילת ידיים של הסעודה, בתהילה. אבל פשט הגמרא, תכף לנטילה ברכה, אחרי הסעודה. כשאנחנו עושים נטילת ידיים של המים האחרונים, אסור לדבר אחר כך, אלא מיד יתחיל ברכת המזון. הנה כנמי, יש אומרים פסוקים, מה שכתב רבנו ארי, עריכה את אדוני בכל עת, תמיד תהילתו בפי, סוף דבר הכל נשמע, שזה שישה פסוקים שם. תהילת השם מדבר פי, מדבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני, ואז מברך ברכת המזון. וזה טוב, כותב רבנו ארי, למה? בזוהר כתב שכשאדם אוכל, מגיע השטן שם, שעת אכילה, לכן אמרו שעת אכילה, שעת מלחמה. יש אחד אמר, הבטן שלו עושה מלחמה באותה שעה, אבל זה שעת מלחמה של יצר הרע. יצר הרע עושה איתו מלחמה. מה יעשה זה? אז השטן עומד לידו, כך כותב הרב רבי שמעון בר יוחאי, ולכן צריך לומר דברי תורה על השולחן. אפילו שהוא אוכל לבד, ילמד. כתב הרב קו הישר, שהיה חסיד קדוש, כתב שאדם יקבע לו לימוד קבוע באיזה ספר, שילמד אותו, כל סעודה ילמד איזה עמוד אחד או שניים, וישמור. והספר הזה, ביום שיסיים אותו, יעשה לו סיום, ומצווה גדולה יש בסעודת הסיום הזאת, כי היא למעלה מהכל. כן, כמוה שהיא מבטלת כל החיצונים. כי החיצונים באים לנק מהאוכל שהאדם אוכל. למה? אבון הראשון שעשו בעולם, אדם הראשון, אחד מעץ הדעת, היה באכילה. עכשיו באכילה, מיד מגיע יצר הרע. והוא עומד שם, חוץ מכותכם, כמו כלב, מתחת הרגליים של האדון, ומחפש שיתנו לו... אחר, צריך להיזהר, זה אחד הטעמים של... דומית, אלא צריך לתת חלק הסתרה אחרה. ואם אומר רבי שמעון, אם אתה עושה מים אחרונים, הוא מסתלק מעליך. אם לא, אז הוא לוקח והוא גונב מברכת המזון ולוקח אותו. זה לא טוב. זה מזיק לאדם. לכן אדם יזהר. גם נשים הם בכלל מים אחרונים. יש כאלה שלימדו אותם שנשים פטורות. לא נכון. מה ההבדל בין גבר לבין אישה? בכל הדינים האלה של הלכות ברכות וכל ההזהרות, נאמרו, הן האיש, הן האישה. אז גם אישה עושה מים אחרונים. ועושה מים אחרונים. על ידי זה אומר הבן הארי, זה חלק אדם רשע מאלוהים. זה החלק הזוהמה, הוא נהנה מהזוהמה הזאת של המים האלה שאתה נותן לו, והולך ומסתלק מעליך. ואם לא עושה מים אחרונים ברך ברכת המזון, מסכן. רודף אותו כל היום, הוא לא יודע מי רודף אחריו, ולמה? זו הסיבה. לכן צריך מיד לעשות מים אחרונים ולברך. אז רבנו חיים ויטל היה פעם אחת, אמר לרבנו ארית, כואב לי הכתף מאתמול. אמר לו, אתמול שאכלת ועשית מים אחרונים, דיברת, פסקת בין מים אחרונים לברכת המזון. ולכן כואב הכתף. מה אני אעשה עכשיו? אמר לו, תקבל עליך בסעודה שתאכל היום, אפילו אוכל לחם מעט, אם זה חתיכת דג או ביצה. תיזהר אחרי הסעודה, מיד לעשות מים אחרונים, מיד לא לדבר, לקרוא הפסוקים ולהתחיל ברכת המזון. מה הקשר? אמר לו, בין הכתף שלי למים אחרונים. אמר לו שכתוב, תכף, לנטילה סעודה, תכף, אותיות כתף. כתף לנטילה סעודה, הוא לא נזהר בנטילה, אז הכתף שלו כאב. לכן מכאן אדם ילמד כמה צריך להיזהר מאוד במים אחרונים.
עכשיו,
גם ילדים הקטנים, להנך אותם ולהרגיל אותם, בפרט שהם מתלכלכים, והאצבעות שלהם נוגעות באוכל, ועוד ועוד, צריך להזהיר אותם בזה. ודאי, כולם. אז זה ברכת המזון, ייזהר מאוד מים אחרונים, דינה כדין, היא כאילו עשה ברכת המזון. אבל הרמה חולק. הרמה אומר, שאם עשה מים אחרונים, ובא איזה מאכל טוב, ורוצה לאכול אותו, כותב הרמה, מותר. מותר לאכול אותו, ואם בעל הבית עשה, תלוי גם כאן, יש חילוק. אם הוא אורח או לא אורח. אם הוא אורח, אז הוא לא יכול. הוא עתקה לבעל הבית צמיך. אני תלוי בבעל הבית. בעל הבית עוד לא עשה מים אחרונים. לכן תמיד האדם, כשנמצא בסעודה, יחכה מה בעל הבית עושה. בעל הבית יעשה מים אחרונים, תעשה אתה. אבל אם בעל הבית לא עשה מים אחרונים, ואוכל עוד, רוצה לאכול עוד מאכל, אז אתה כעת נכנסת לספק. צריך לחזור ולאכול איתו, הוא רוצה שתאכל איתו, אז כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה. לכן צריך להיזהר בזה. אז אחד חילה, לא יפסיק. אבל אם בעל הבית ממשיך, הוא יכול להמשיך איתו. אבל רש"י והרמב״ם, חולקים, הם אומרים אסור. כיוון שעשית מים אחרונים, בפירוש כתבו שאין לך לאכול כלום, אלא רק לברך ברכת המזון. אז אם הוא עדיין לא מברך, כי עושים זימון ולא עושים, הוא יישב בדד, ישתוק. יושב, יעיין באיזה ספר, עד שעשו ברכת המזון, יברך יחד עם כולם. זה הסדר. ככה. לא יכול מה?
לא יכול להפסיק, ואז לעשות עוד פעמיים אחרונים. אין פה איזה ברכה שהוא יראה
אבל הסיח דעתו מהסעודה. זה דומה לברכת המזון. הם אומרים, רש"י והרמב״ם אומרים, ברגע שעשית המים האחרונים, זה כבר התחלת את השלב של ברכת המזון. הרי ברכת המזון, אני לא יכול לאכול בלי ברכה, אז גם אחרי מים האחרונים אתה לא יכול לאכול בלי ברכה. ועוד, מה תעשה להפסק שבין מים האחרונים לבין ברכת המזון? כן, אדם מזהר, לא יעשה מים האחרונים, אלא אם כן, ודאי, הוא עושה ברכת המזון. או שיעשה ברכת המזון לבד, אין מה לעשות. כן, שלא ייכנס לספקות. לא כדאי. סליחה? כן. זה אומרים בפה, למה? כדי לצאת ידי חובה דברי תורה על השולחן. אז לא כל אחד יש לו, יודע דברי תורה. או לא באנו באותו רגע איזה דבר תורה להגיד. רבנו הרי כתב לומר את הפסוקים שאמרנו. אברכה את השם בכל העת תמיד תהילתו בפי. וכן אמר שיגמר למנצח מנגינות בצורת המנורה. זה טוב. ויש אומרים שיגיד שיר למעלות יישא עיניי להרים. יש בזה רפואה. יש אומרים שבשוב השם משיבת ציון. מתי? בימים שאין בהם תחנון. בימים שיש בהם תחנון אומרים על נהרות בבל. אבל רבנו הרי עשה סדר אחר. אמר, תאמר למנצח בנגינות, בן בחול, בן בשבת, זה יועיל לך, זה יהיה רפואה לכל מה שאכלת. הכל יהיה בסדר. ולכן מיד ויעשה מים האחרונים, ואומר מים האחרונים חובה, וסעיף לשולחן ערוך שלוש תיבות, אומר את זה, יוצא לפחות ידי חובת דברי תורה על השולחן, אם אין לו דברי תורה על השולחן, לפחות זה. כן. אז זה הסדר עם מים האחרונים. עכשיו, מה עם כוס ברכת המזון? מדובר שיש שלושה שאכלו, אפילו שניים גדולים ואחד קטן שיודע למי מברכים. כמה זה קטן שיודע למי מברכים? האמת, כבר בגיל 6-7 זה נקרא יודע. יש בגמרא מעשה שהרבה למד, אמר הלכה, קטן היודע למי מברכים, מזמנים עליו. אז הוא יכול להצטרף לשלישי. והיה שם לפניו שני תלמידים, אביה ורבה. אביה זה היה בן אחיו, יתום היה, הוא גידל אותו. ורבה זה תלמידו, שניהם היו חברים יחד. אז הוא שאל אותם, למי מברכים? כי כתוב, קטן יודע למי מברכים, מזמנים עליו. אביה צביע לו בשמי קורה. על הקורה, על התקרה, אמר לקדוש ברוך הוא. הוא אמר קודם לקדוש ברוך הוא. שאל אותם, והקדוש ברוך הוא איפה נמצא? אביה אמר, הנה פה למעלה מעל הגג, כאן מעל הגג. רבה אמר, לא, לא. לקח אותו החוצה, אמר לו, בוא בחוץ, הנה בשמיים, אתה רואה את השמיים? כאן הקדוש ברוך הוא נמצא. אמר, שניכם תהיו גדולי תורה, וכך היה. זכה רבה, וזה רבה בר נחמני. הוא זכה ששני תלמידיו אלה, אביה ורבה, הם הלכה כבתראה. הם היו קרוב לאחרוני האמוראים שהלכה כמותם, והם עיקר השקלה ותריה בגמרא זה אביה ורבה. וכתה כבתה דרבה ביעל כגם. כן, יעל כגם. אז זכו, לכן מכאן למדנו כמה מעלתם גדולה מאוד. יש גם מעשה נורא, רבנו הרי פעם אחת שלח את רבה ללכת למערת אביה ורבה. מעניין, הם נפטרו בבבל, אחר כך הביאו אותם לארץ ישראל. איפה? המערה שלהם, שמערה מאוד יפה, זה באזור צפת, שאתה נוסע, אל תיכנס, כשאתה יוצא מצפת, תמשיך, יש שם שביל, או כביש יותר נכון, שהולך כיוון בניהו בניהו ידע, משם תמשיך עוד הלאה ישר, שם תיקח בסוף השביל, תיקח ימינה, תמשיך בפנים, יש שם בסיס צבאי, ושם מסביב לבסיס, לא צריך להיכנס לבסיס, מסביב, יש שם, אתה הולך בשביל הזה, צריך מישהו שידריך אותך. קח אותך ימינה, משם אתה רואה, יש שם גבעה, אתה רואה את כל עמק החולה, כל ארץ ישראל כמעט. אתה רואה מצפון את כל החרמון, ולמטה אתה רואה את עמק החולה, כולה. ואחרי זה, בצד ימין, אם תסתכל, והיום טוב, בהיר, אתה רואה את הכנרת. אז אתה רואה כמעט את כל ארץ ישראל. שם יש בצד מערה של רב פפא ובניו, ולפניהם יש מערת אביה ורבה. היום, ברוך השם, ניקו שם את המקום, וחשפו את המערה יותר טוב, אפשר להיכנס בנחת. פעם היה צריך להתכופף כדי להיכנס שם. זה מערת אביה ורבה, שם הם קבורים ונמצאים בשולי המערה, מערה עמוקה מאוד. ספר אחת, מה עשה רבנו ארי, שלח את רבי חיים ויטל, שילך, למה? הוא היה ניצוץ של נשמת אביה. אביה, הגמרא אומרת, כאשר הוא נולד, אמו נפטרה. שהיא הייתה בהיריון בו, אביו נפטר. אז הוא היה יתום מאבא. ונולד בשעת הלידה, אמא שלו לא עלינו, הלכה לעולמה. אז הוא היה יתום. לקח אותו סבא, רבא בר נחמני, וגידל אותו אצלו. והיה קשה לו, קרא לו נחמני על שם אביו. אביו שמו נחמני. ועליו קשה לקרוא נחמני, קרא לו אביה. אשר תיבות, אשר בך ירוחם יתום. וגידל אותו בבית. גידל אותו בבית. וגדל ונהיה תמיד חכם. אחר כך רבה, היה חבר שלו גם כן. ואותו גיל בערך, גדלו. וגדלו והיו חכמים. יום אחד, רבנו ארי, זה אחרי כבר 1,000 שנה ויותר, רבנו ארי שלח את רבי חיים ויטל, הוא היה ניצוץ נשמה של אביה. שלח אותו, אמר לו, הולך לקבר אביה, תעשה ייחוד זה וזה, תייחד שמות אלה ופסוקים אלה, ותחזור אליי. והוא יענה לך. ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה דברו. הלך לשם, ועשה מה שעשה, וחזר. חזר, והנה כשהוא נכנס, מיד, רבנו ארי עמד מפניו. נבהל רבי חיים ויטל. הוא צעיר לימים, הוא היה צעיר יותר מרבנו ארי. פתאום הרב קם לפניו, אף פעם הרב לא קם. אמרנו, לא מפניך קמתי, אלא מפני בניהו בן יהוידע שבא יחד איתך. ולא הבין רבנו חיים ויטל, מה אומר רבנו ארי? מה בניהו בן יהוידע? איפה בניהו? טוב. אחרי זה, ישבו ללמוד. אחרי איזה שבוע, שבועיים, יצאו לשדה ללמוד תורה, והנה בשדה שיוצאים מצפת, שם ידוע, קבר שבניהו בן יהוידע, מי גילה אותו? רבנו ארי. פתאום רבנו ארי רואה סלע שם, אומרת, רואה את הסלע הזה, מתחת הסלע הזה קבור בניהו בן יהוידע. הוא היה שר צבא של שלמה המלך. עליו נאמר, בניהו בן יהוידע, בן איש חיל רב פעלים מקבציאל, הוא היכה את שני הראל מואב. הוא ירד והיכה את הארי ביום השלג. אז הגמרא אומר, זה תבר, אבני גניזה. הוא 300 הלכות אמר ביום של חורף בעל פה. יום חורף זה קצר, והספיק ללמוד 300 הלכות ביום אחד. אז אמר רבנו ארי, תראה את הסלע הזה, פה קבור בניהו בן יהוידע. אז הוא אומר לו, פה אני עצרתי, ששלחת אותי לקבר רבה, ואמרתי, אני אחזור על הלימוד שנתת לי להגיד, שאני לא אשכח. אז הושבתי פה, חזרתי על זה. אמר, בניהו בן יהוידע, כתוב כך בזוהר הקדוש, יש זוהר שלם, כמה דפים על בניהו. שם הוא כותב, שלמה שמו בניהו, בן יות כבב. ויהו ידע, יות כבב ידע. וכן עשה הדרך. כל מיני רמזים וסודות, היה נשמה גדולה מאוד מאוד בניהו בן יהוידע. והוא מסתובב, וכל מי שמייחד ייחודים ולומד תורה לשמה, הוא מתחבר איתו ועוזר לו בלימוד התורה. אז אמר לו, אתה עמד, ישבת פה, ליד הקבר שלו, אפילו שלא ידעת, ולמדת, אז לכן הנשמה שלו ליוותה אותך, והיא עוזרת לך, עכשיו תיזהר עליה, היא שומרת אותך בכל מקום, והוא יגרום לך שתהיה חכם גדול בתורה, וכן היה. אחר כך שמע את המעשה הזה רבי יוסף חיים, לפני 150 שנה יותר, תרקת, כמה שנים עברו מאז? קו תת, נו, 160 שנה לפחות. לפני 160 שנה עלה לארץ ישראל. עלה לארץ ישראל, והלך לקבר בניהו בן יהודע. ישב שם אולי יומיים, ויחד ייחודים, ולמד כל מיני לימודים, ואז מאחרי זה נהיה כמעיין המתגבר, וכתב את כל הספרים שלו על שם הפסוק. שלו בניהו שני סוגי בניהו. אחד בניהו על התורה, על ש"ס, על תלמוד בבלי. ועוד פירוש בניהו על תיקוני הזוהר. פירוש עמוק ונפלא מאוד מאוד. אחר כך כתב ספר בן יהוידע, זה על הגמרות, כל המסכתות של כל הש"ס, כל הש"ס, בן יהוידע. אחר כך בן איש חיל, יש לו ספר, בן איש חיל, דרשות, זה ארבע שבתות השנה. וקרנן בן איש חיל, כתוב בן איש חיל, ואנחנו קוראים בן איש חיל. בן איש חיל חיבר שניים, אחד הלכות, שני חלקים, והשני דרשות על התורה, בשם בן איש חיל. רב פעלים זה ארבעה כרכים של שאלות ותשובות. עיקר כל ה... מקפציאל זה נאבד. היה, שמעתי ממור אבי, 70 קונטרסים עבים של על יורה דעה, 70 על אור החיים. כל הסוגיות, כל מיני חקירות והלכות. וכתב אחרי זה רב ברכות ועוד. ספרים בלי סוף, אבל כולם על שם בניהו בן יהודע, בגלל שנתגלה לו האור שלו, וחזר אחר כך סס ושמח לירושלים, לבגדד, ונימד שם תורה. הוא היה שר גם בקבר רבי שמעון, אז בשנת תרקת בל"ג לעומר, חיבר את השיר, איש אלוהים קדוש הוא, אשר עין ראת הוא, וכולי לפי א' ב'. ושר שם ברקד ושמח שמחה גדולה ונגלו לו שם רזי תורה זכה רבי יוסף חיים וכל הספרים שלו על שם בניהו בן יהודע אז זו הסיבה אז חזר עליו השלום חזר רבי חיים ויטל והלך שם ועוד היה מעשה פעם אחת כבר שסיפרנו מעשה אחד נספר עוד אחד רבנו הארי שלח את רבי חיים ויטל לקבר רבי יהודה בר אלעאי. זה ידוע איפה זה. זה היום כולם שנוסעים ממירון לצפת ומצפת למירון. על הדרך יש קבר, היום בנו שם בניין גדול, רבי יהודה בר אלעאי. הוא קבור שם, אביו רבי אלעאי הזקן גם קבור שם. שם עוד חכם מספר הזוהר. ושם גם קברו בזמנו, אני זוכר, הייתי ילד, הביאו שם סבונים מגרמניה, מה שמם הגרמנים הארורים, עשו מהגופות של יהודים, עשו סבונים. אז הסבונים האלה זה מגוף, משומן של יהודים. קחו, קברו אותם שם בתוך המערה הזאת של רבי יהודה בר אלעאי. ושם קברו אותם, כולם בתוך המערה בפנים למטה, ושם רבי יהודה בר אלעאי. שלח אותו את רבי יהודה בר אלעאי, את סליחה, את רבי חיים ויטל, אמר לו, לך לקבר רבי יהודה בר אלעאי, ותעשה ייחוד זה וזה, והוא יענה לך. תשאל אותו, והוא יענה לך. הלך לשם, ועשה את התיקון, מה שאמר לו, ולא ענה לו רבי יהודה בר אלעאי. חזר לרבנו אבי, אמר, הלכתי, עשיתי את כל מה שאמרת, ולא ענה. אמר, לא ענה לך? אתה בטוח שלא ענה? אמר, לא ענה. אמר לו, אתה נזהרת לא לדבר באמצע, עמדך אל תדבר עם אף אחד. אמר, לא דיברתי, הוא שכח, אמר, לא דיברתי. אמר, אתה לא דיברת? אני ראיתי אותך. אני יושב פה בצפת וראיתי אותך מה אתה עושה שם. אתה פגשת ערבייה אחת שאוספת תאנים, ולא די שלא היא דיברה איתך, אלא אתה דיברת איתה הראשון. ושאלת אותה על התאנים וכל מיני זה, ושאלת אותה שאלות. אני שלחתי אותך בלי לדבר, מה אתה דיברת? בשביל זה לא ענה לך רבי יהודה בר אלעאי. אז אחר רבי חיים ויטל אמר, נכון, חטאתי, עוויתי, פשעתי, וכך היה כמו שאמרת. כן. שלא מגיעים אליו הרבה. כך כתב רבנו ארי בשער רוח הקודש. כתב שאותו צדיק שלא באים אליו הרבה, אין הפעם או פעמיים בחודש מגיע איזה אדם, זה התפילה אצלו יותר מתקבלת. מה הסיבה? מורבי אמר לי, פשוט, יש צדיק, מביא כל יום 2,000 מכתבים לקדוש ברוך הוא. אז מתוך ה-2,000 עונים ל-20-30. אבל יש צדיק שהוא מגיע פעם או פעמיים בחודש, מביא איתו שניים או מכתב אחד או שניים, אומר הקדוש ברוך הוא, עד שבא זה הצדיק לבקש ממני, אני אענה לו, לכן עונה לו. אז עכשיו מה היה אם סיפרנו רבי יהודה בר אלעאי, בניהו ובנדם, היה שם המשך עוד. מה היה? אז כאן ראינו, אז מה היה עם אביי? אביי, למה שלח אותו את רבי חיים ויטל לשם? שאביי הוא, כך כתוב, הוא תמיד עוזר למי שאין לו, לא קיים מצוות כיבוד אביהם. אז הוא עוזר. אז יש מעשה ידוע. היה עליו השלום, הגאון, היה גאון גדול היה. בעל, איך קראו לו, נועה חוזה מלובלין, רבי יעקב יצחק מלובלין, היה אדם קדוש וגאון גדול בתורה. הוא היה יתום מאבא, יתום מאבא. אמא הייתה לו, אבל והיה לו הוא ואחותו. יום אחד, אמא שלו הייתה כל בוקר, מצאת לו איזה פרוסת לחם עם איזה מה שיש שמה. או ריבה, או מרגרינה, או אני יודע מה שיש שם, או גבינה, תנת לו שיוכל במשך היום. בוקר אחד, אמרה לו, תראה, אין לי כלום, אפילו לחם לא היה לה. אתה תלך לתלמוד תורה, ובצהריים, או באיזו שעה שיהיה לך פסקה, אם תהיה רעב, תבוא, אם אני אשיג במשך היום משהו, אני אכין לך, אתה הראשון. טוב, הלך ישב אצל הרב שלו, ישבו ללמוד, היו לומדים גמרא. היה צעיר בגיל 7-8, לומדים גמרא. היה שם סוגיה שאמר אותה אביי. והרב התקשה בסוגיה הזאת. הוא ראה שהרב מאיים, היה רעב. אמר, אני ארוץ רגע לבית, הבית כאן ברחוב השני, אני אקפוץ עד שהרב יכין את התשובה ואת התירוץ, אני אקפוץ הביתה. וראה אם אמא הכינה איזה משהו. ניגש לבית, אמר לו, אמא, ברוך הבא. בדיוק השגתי לחם מאיזה מישהו, הבאתי והכנתי לך, הנה, תיקח מהר. אמר לו, אני ממהר מאוד, אמא, אני באמצע השיעור ברחתי. תני לי, דקה. אמר לו, רגע, תראה, יש פה איזה סל שמישהו הביא לי איזה פלפלים, לא יודע מה, אני רוצה לשים את זה על הגג. תעלה, תטפס, שים לי את זה. אמר לו, אמא, אין לי זמן. אני כעת עסוק, באמצע השיעור ברחתי. יצא מהבית. יצא מהבית, אמר לעצמו, מה אני עושה? אני הולך ללמוד תורה. למה אני לומד תורה? כדי לדעת לקיים. לקיים, אם אני לא מקיים, ולומד ולא מקיים, זה לא לומד שלא על מנת לקיים, זה לא נקרא לימוד. חזרה. אמר, אמא, אני חזרתי בי, אני ארים את הסל. לקח את הסק, שם אותו על הגג, ורץ מהר לתלמוד תורה. איך שנכנס לתלמוד תורה, לכיתה, תום הרב הרים את הראש מהגמרה, אמר, מצאתי את התשובה. אבל הסתכל עליו, אמר לו, איפה היית? אז הוא התבייש. ברח באמצע, בלי רשות. אמר לא, יעקב יצחק, הוא לא רבי יעקב יצחק. יעקב יצחק, מחילה, כבודו תורח, איפה היית? אמר לו, גמגם. אמר לו, טוב, תגיד לי את האמת. אמר לו, כך וכך הרב, כך וכך היה מעשה. היה, אמא אמרה לי להרים את הסל, ואני לא עושה, והייתי בלי אוכל, הנה הבאתי איתי אוכל כעת להיום, ואחר כך חזרתי בחזרה וקיימתי מצוות כיבוד הבאים. אמר, עכשיו הבנתי, אני למה שאלתי אותך? אני ראיתי כשאתה נכנסת, אני היה לי קושייה בדברי הבאים. ולא הבנתי את דבריו. כשאתה נכנסת, הבאיה הגיע, ומיד הבנתי את הדברים שלו, איך שראיתי אותו. אז לא הבנתי למה הבאיה בא, ודווקא בא איתך. אז עכשיו הבנתי, הבאיה, רבנו הרי אומר שהוא הולך עם כל מי שמקיים מצוות כיבוד אב ואם, שמקיים אותה כמו שצריך, כי הוא לא היה לו לא אבא ולא אמא. והגמרא בקידושין שמה אומרת, שאין אדם שיכול להגיד, אני קיימתי מצוות כיבוד אביהם. ואביה אמר, אשרי מי שלא ראה לא את אבי ולא את אמו. כי מוכרח שהוא צער אותם. ועד כדי כך, כתב הרב חידה, שכל פעם שהולך לקבר אבים או לקבר אמו, יבקש מהם מחילה. שציערתי אתכם ולא שמעתי בקולכם ולא חיבדתי אתכם. כי כל ימיו צריך כפרה על אבון כיבוד אביהם. כמה אבון כיבוד אביהם קשה רואים. וצריך ללמד אור הצעיר. שמעתי יום אחד ילדה אחת. לא רוצה. מתי היינו מעיזים להרים ראש מול ההורים? עשינו אמנם דברים לא טובים, אבל אף פעם לא יעזנו להגיד. לאבא ואמא אומרים לא. מי אומר לא? שתוק. אז זה צריך זהירות גדולה שמרחם עלינו. צריך אדם מזהר שלא יבוא לידי חס ושלום תקלה. אז מכאן למדנו כמה מעלה היא גדולה. אז נחזור לענייננו. יוצא שאם עשה מים אחרונים וכתחילה, לא יפסיק באמצע בשום פנים ואופן. עכשיו, מה הדין אם לקח כוס של ברכת המזון ובא לברך? דינו כאילו עשה מים אחרונים. ולכן, אם הביאו לו איזה דבר לקינוח לאכול, יותר טוב שלא יאכל, אבל יש מי שאומר שמותר לו, אז יש לו על מה לסמוך, אם הוא אוכל, יש לו על מה לסמוך. עוד דבר שמהווה הפסקה לברכות, זה שינוי מקום בחוץ. מה פירוש שינוי מקום בתוך הבית? למדנו כבר שבוע שעבר, בחסדי השם, שאפילו מחדר לחדר, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, אבל אם מראש הוא חשב לשנות את מקומו בתוך הסעודה, אפילו מחדר לחדר, או אפילו באותו חדר, מפינה לפינה, מועיל, יכול להמשיך לאכול, ויברך איפה שסיים. אבל אם יצא מבית לבית, זה נכנס כעת למחלוקת, וזה תלוי בהרבה תנאים. אם חשב על זה מראש, שהוא אוכל פה, ואחר כך הוא ממשיך את הסעודה בבית השני, בבית אחר, בית של השכן, אז מועיל. וכן, אם ישאיר אנשים איפה שהוא אכל במקום הראשון ואחר כך חוזר עליהם לשם ואוכל שם, אוכל במקום השני, חוזר ואוכל במקום הראשון, מועיל. וכן, ועוד כמה תנאים צריך שיהיה. אבל לכתחילה זה לא טוב. כולם מודים שלא יעשה כן, כבר שיש בזה הפסק בתוך הסעודה. אבל מה יעשה אם שינה מקומו בחוץ? יש לנו, זאת אומרת, מראש הוא אכל בחוץ, הוא לא אכל בבית. נגיד, יצאו לשדה, והוא יצא לטיול נגיד, ועשו משהו על האש, אני יודע מה יש כאלה הולכים, עושים על האש, וכו'. לא יודע איזה טעם יש לזה, אוכל אפר עם אפר, עם כל מיני. אוכל את זה, והעשן נכנס לתוך העיניים. טוב. כמו אלה שהולכים להשתזף בשפת הים, לא יודע, להתגן. תגן את עצמו, שם ירחם. אז זה הלך לשם. קיצור, זה הלך שם ועשה. אז הגמרא אומרת, אחד במזרחה של תאנה, עצי התאנים הם גדולים, רחבים, בזמן הגמרא גם היו ענקיים. ועבר למערבה של התאנה, אז מה הדין, האם יכול להמשיך לאכול או שזה הפסיק? הגמרא אומרת, אם הוא רואה את המקום שלו הראשון, הרי התאנה עלים ענפים שלה רחבים, היא מסתירה. אם הוא יכול לראות את מקומו הראשון, זה מועיל. אם לא רואה את המקום הראשון, לא מועיל. וכן, אם הניח שם החברים, חלק פה וחלק שם, הוא הלך לקבוצה, מהקבוצה הראשונה, הלך לקבוצה השנייה לראות, מועיל. למה? הוא התחיל בחוץ. זה התחיל בחוץ. אז יש כמה תנאים. גם צריך שיהיו מקצת חברים פה, מקצת חברים פה. גם צריך שרואה את מקומו הראשון מהמקום השני. אז הוא הדין אם אדם נמצא בדרך. אני לא מדבר בהולכי דרכים. הולכי דרכים, אדם שנוסע מהיר לעיר ונוסע בתוך כדי נסיעה אוכל כאוריים, זה מועיל, כי על דעת כן. וכן גם כן בתוך הנסיעה, עצרו באיזה מקום, ואוכלים, והולכים בדרך והולכים. זה נקרא הולכי דרכים. הולכי דרכים יכול להמשיך וללכת ולאכול. תוך כדי הליכה. אפילו לחם. איפה שסיים, יעצור, שם יעשה מים אחרונים, יברך ברכת המזון. זה ההלכה. אבל כאן, שאכל בחוץ, מה הדין אם הולך ממקום למקום ושינה את מקומו בחוץ, אז ההלכה יש שינוי. אם יש כמו גנים כאלה, מקום שהוא נמצא מגודר, אז זה כולו נחשב רשות אחת. כאילו, רגע, אני אענה לך. אז אם זה מוקף מהיצות, כל המקום כמו בית אחד. לא מוקף מהיצות, לא. מה השאלה? מה רצית? דחוף, דחוף. נו, תגיד. שב, שב. מה רצית?
הרב.
כן. נו.
עכשיו.
אתה. מה עשה?
בא אליי, אני נותן לו אוכל.
יש לו אוזניים? הולך על שתיים? כן. טוב, אם צחקת, סימן טוב. נו.
כן. הרב מוצף
לי. נו, הרב מוצף, נו.
אני אוהב אותך, טוב מן אתה.
וגם אני אוהב אותך, בגלל זה אתה יושב פה. נו, נו.
עכשיו, אני מזמין אותו לאכול.
נו. אתה תברך בקול רם, והוא יענה אמן. לא מברך ברכת המזון, תגיד לו, אני מברך ומוציא אותך ידי חובה. כשאני אומר אזן את הקול, אני מפסיק, אני עושה לך ביד ככה, אתה עונה אמן. נודה לך, על הארץ ועל המזון, אני עושה לך ביד. אתה יודע, פעם לא היה למכוניות וינקרים. מה היה, היו נוסעים? אז הייתי ילד. אז היה אפילו אגד, ככה היה. אז היה מוציא את היד ימינה, הוא פונה ימינה. מוציא את היד שמאלה, נוסע שמאלה. הבנת? לפעמים היה מוציא את היד גם מפה וגם מפה, כולם היו מתבלבלים. גם אתה בלבלת אותי היום. שם ישמור אותך, יופי. אם צחקת, זה סימן טוב. אז הבנת? הוא יברך והוא ישמע, יענה אמן, יוצא ידי חובה. עד לפני כמה שנים התימנים, אני יודע ככה היו עושים. אחד מברך. אתם תימנים, נו, אתה רואה? אז אתה יודע מה שאתה מדבר. אבל אתה יודע לברך. נכון, טוב מאוד. רק אחר כך תגדל. נו, דבר.
לגבי
עץ תאנה. לא, זה מדובר במקום פתוח. עץ תאנה, הגמרא מדברת באזור פתוח, כמו שיש שם קבוצות של עצים, ועץ תאנה ענק, הוא אכל בצד אחד של התאנה, והלך לצד השני, זה מרחק אולי 300-400 מטר. הוא לא רואה את הצד הראשון. אז הגמרא מחלקת אם הוא רואה את מקומו הראשון או לא, ואם יש לו חברים שם או לא. כן. אז מכאן אמרנו את הדין ששינה מקומו בחוץ. עכשיו יש עוד שאלה חשובה מאוד. בואי נתענה לי עכשיו. אדם באמצע הסעודה נרדם. מה עושים איתו עכשיו? כן, נרדם ישן. מה? אבל מה הוא יעשה? יברך את המזון, יכול להמשיך לאכול, לא יכול להמשיך לאכול. תגיד לי מה הוא עושה? בפורים למשל, הוא שיקור.
יברך.
מה יברך? הוא לא יודע לברך. אמרת שהוא לא יודע לברך. מה יברך?
הרב, שאתה תשאל שאלה.
נו. טוב, עכשיו אתה עובר מקום אחר. טוב. אז מה הדין בשינה? יש... נרדם. יש הבדל בין שינת קבע לבין שינת ארעי. מה נקרא שינת קבע? כל שינה שעד המיטה, הלך למיטה וישן, זה נקרא שינת קבע, ואפילו זמן קצר. יש אומרים חצי שעה, אבל ההלכה אפילו פחות. ביום חצי שעה, בלילה אפילו כמה דקות ישן בלילה על מיטתו, נקרא שינת קבע. אבל אם נרדם על השולחן, אפילו נרדם כמה שנרדם, כמה שהוא יושב על השולחן, אין בזה בעיה ויכול להמשיך ולאכול. נרדם על המיטה וזו שינת קבע, צריך לברך מחדש. כך פסק מרן בקוף עין חד צעיף זן, ששינה קבע היא מפסיקה. אז יש הפסק, וכך הסכים איתו גם עליו השלום הרמה, הסכים איתו. הרעבד כותב שבכל מצב של שינה באמצע האוכל, מחייב ליטול ידיים ולברך מחדש. זה שיח דעת גמור. אבל הוא מסכים שאם הם ביחד נמצאים איתו גם חברים, והוא ישן שינת ארעי, אז לא צריך לברך. בכל אופן, יזהר לכתחילה, לא לישון, אלא קודם שישן, יברך בחת המזון, ילך לישון. דחות, לפעמים בליל שבת, בן אדם עייף מאוד. עייף מכל היום, ולילה לפני כן לא ישן, בא בליל שבת, הרוג בשולחן. וזה מסוחב אותו מפה, וזה שואל אותו מפה, וזה מדבר איתו מכאן. הוא מתעייף ונרדם. נרדם, נרדם. די. ולקראת שמע. עכשיו מה עושים איתו? זה צריך להעיר אותו. שיברך מיד בחת המזון, או שימשיך את ה... ובאמצע הסעודה. רוצה להמשיך את הסעודה, עוד לא גמרו את הסעודה. זה... לכן רבי חיים פנאצ'י, עליו השלום, כותב, מצווה על כל אדם. ביום שישי לעלות למיטה, לישון לפחות חצי שעה. כדי שיבוא בליל שבת על השולחן כמו אריה. שמעת? ביום שישי בצהריים, אל תצעק, ביום שישי בצהריים תישן חצי שעה. תרשום לך. ותבוא בשולחן, לא תפריע ולא תעשה כלום. רק תגיד דברי תורה. אתה יודע מה קרה היום? כן. משהו מעניין. עכשיו בואו נסכם. שבוע שעבר למדנו אם הלך לדירה אחרת באמצע האוכל. יש לו שכן או מישהו בשכונה, יש לו שם שבע ברכות. אז הוא אוכל בבית ולא רוצה להפסיד את האוכל של הבית, הוא רוצה כעת להפסיד גם את האוכל, איך אומרים, רוקד על שתי חתונות. צריך גם שם לאכול. אז הוא הולך באמצע לדירה אחרת, בדיעבד לא מברך. אבל לפי הראש, הראש כותב בפירוש, שאם כשברך המוציא, הוא התכוון בין אם אמר, בין אם רק חשב. ואני אוכל כאן חצי ארוחה, וחצי ארוחה השנייה באמצע הסעודה, אני הולך להשלים את הסעודה שלי במקום אחר. אומר הראש, במקרה כזה מותר לך תחילה, אבל מרן סובר רק בדעבד. בחת חילה לא יעשה כך. בדעבד, אם חשב על כך, מועיל. ילך למקום אחר, ושם ישלים את הסעודה, או ינחנמי, שם יאכל משהו קל, ויחזור לבית, יברך שם בחת המזון. למה יעשה? היהודי הנודד יעשה, כן. למה לנדוד ממקום למקום? ייקח איתו קצת לחם, זה כשהולך למקום רחוק, דעת הרמה.
מה לחם?
די, 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 די. עכשיו תרגע, תרגע, תרגע. עושה הפסקה, הפסקה.
הפסקה.
הפסקה עושה קריסטל שתי. מה? כן, אמר, זה היה שבוע שעבר, דיברנו על זה, שהולך, לוקח איתו לחם, זה סברת הרמה, הרמה כתב כך בשם הראש, ייקח לחם איתו בכיס, וילך יגמור אותה, אבל בתנאי שידע בשעה שנטל ידיים וברך המוציא, הוא כיוון על המקום השני. אבל הרמב״ם לא מסכים עם זה, הרמב״ם אומר שלא. חתחילה לא יעשה כך, יברך בחת המזון, ספרדי, אנחנו צריכים לנהוג כמו שולחן ערוך והרמב״ם, יברך בחת המזון בבית, ואחר כך ילך למקום השני, שם יוכל ושם יברך מחדש. טוב, אז זה הסדר. עכשיו, מה הדין אורח? אורח קיים עלן, בגמרא כך מובא מעשה. אמר לו, עתקה דבעל הבית, צומחנן. האורח הוא בטלה דעתו, אני לא אומר מה כיוונת, מה לא כיוונת. מה בעל הבית מתכוון לעשות, אתה צריך לעשות. והוא הדין אם אין בעל הבית, נגיד למשל, הלכו קבוצה לנוסעים לאיזה מקום, הולכים בדרך, מקום למקום. במינו אחד שהוא יהיה ממונה על האוכל. נגיד היה לוקח, לקח מזה מעט, מזה מעט, מזה מעט, ומכין, מחלק לכולם. אז הוא קובע, כי הוא יודע כמה אוכל יש, וכמה מנות יש, ומי בא אחרה, ומי בא אחרי, מי קודם, מתי מתחילים, מתי מסיימים, אז הוא קובע. לכן, בעל הבית, זה כך כתב מרן בשולחן ערוך, סימן תעז, שאנחנו עתקה לבעל הבית. עכשיו, מה קורה, מאיפה הדין הזה הביא? בליל פסח. מה עשה היה בליל פסח? שישבו לאכול, עשו את כולל הסדר. אכלו מצה, ואכלו מרור, ואכלו קורך, ואכלו את הסעודה, ושרו שירים, ובאו לקדש על היין, והנה, נתנו ידיים מים אחרונים ואמרו, אפיקומן, לא אכלנו אפיקומן. מה עושים כעת עם אפיקומן? ועשו מים אחרונים. אבל באו לברך ברכת המזון, פתחו הגדה של פסח, רואים, אלו, כתוב פה אפיקומן. זכר לקורבן פסח הנאכל על הסבא. מה עושים עכשיו? אז מפה למדנו את ההלכה. שם אמר, שכחת אפיקומן, אוכל. אפילו עשה מים אחרונים. ואמרנו שאסור להפסיק מים אחרונים לאפיקומן. שאני אפיקומן שזה חובה, לכן יאכל את האפיקומן. עכשיו בא מגן אברהם ואומר, מה אתה מביא לי מפה ראיה? אפיקומן זה חובה. אחרי זה העיקר, יש מחלוקת גם הפוסקים הראשונים, האם ברכת המצה, מצוות המצה, זה הכזית הראשונה, או הכזית האחרונה של האפיקומן, כי הוא זכר לקורבן פסח, שנאמר על מצות ומרורים, יאכלו תורה מפורש. אז אם כן, זה חובה. מה אתה מביא לראיה משם? בכל אופן, הרב פתח הדביר כתב, אנחנו נחוש דברי בעל הלכות גדולות, שלא יאכל בשאר הימים, דווקא בליל פסח התירו, אבל בשאר הימים, אם עשה מים אחרונים והביאו לו עוד אוכל, לא יאכל. למי שאוכל יש לו על מה לסמוך. אותו הדבר, אדם שהיה אוכל, בזה נסיים, היה אוכל בדרך, בחוץ. והנה, הוא אוכל בחצר, בשטח הפתוח. ויש לו מכונית, נכנס למכונית רגע, ומצא חן בעיני, או חם, רוצה צל, פתח את המזגן שם, יושב, אוכל בתוך המכונית. מה הדין? האם יכול להמשיך לאכול בתוך המכונית או לא? אז לפי ההלכה, אם היה בדעתו מראש, כשנתן ידה ואכל המוציא, לאכול גם במכונית, כמו שמצוי, זה בסדר. אבל אם לא היה בדעתו, כאן נכנס למחלוקת, לא היה בדעתו, צריך כעת שאוכל במכונית לברך. הוא הדין גם בשאר דברים, לא רק בלחם. עכשיו זה מצוי, למשל אכל פירות. אכלו פירות, ואכל כל מיני פירות, ביצים, דגים, אני יודע מה, אכל בשדה, ופתאום אומר, חם לי, יש פה זבובים, אני בורח לאוטו. ברח לאוטו, נכנס לתוך האוטו, ממשיך את האוכל. אומר, מה אתה עושה? אתה לא באמצע הסעודה. אתה צריך לברך מחדש. לכן, במקרה כזה, כך כתבו הפוסקים. זה דינו כמו מבית לבית, שצריך לברך. מתי אמרנו במכונית מועיל, כשהוא היה בנסיעה? ותוך כדי הנסיעה הם אוכלים, אז גם אם האוטו עוצר פה ועוצר שם, נסע מקריית שמונה ועד אילת. וכל הדרך הוא אוכל, בן פורת יוסף עליו, אוכל וניסו. כמו הדובה, אוכל ואוכל ואוכל. אז כל שעה, שעתיים אוכל. אין החינמה.
אוכל.
יש בן אדם שהוא לא אכל שבועיים, מה יעשה? אז הוא אוכל עכשיו. כן?
הוא מת.
לא, הוא לקח אינפוזיה, לקח אינפוזיה.
אינפוזיה, כן, דריקו לו.
השם הצילנו.
השם
הצילנו באמת. בקיצור, זה הסדר. עכשיו עוד הלכה אחת, הלך לבית הכנסת להתפלל. נזכר, דיברנו על זה שבוע שעבר. נזכר שלא יתפלל מנחה, או תפילת ערבית. והוא יודע, זו תפילה אחרונה, לא יודע איפה ימצא אחר כך מניין. קם באמצע הסעודה והלך להתפלל, יכול גם באמצע הסעודה ללכת גם אם לא חשב על כך. ועוד יותר, מרן כתב אפילו, נשתהה שם זמן מרובה, כגון עד שנאסף מניין, או בינתיים למד איזה משהו, והפליג, עבר שעה ויותר. בכל זאת, חוזר, ממשיך לאכול ולסעוד, כמה שיצא להתפלל. אבל, בתנאי שנשארו אצלו בסעודה, לא נשארו בסעודה, אז דרך התחילה לא יעשה כן, בדעבד יצא ידי חובה. שמעזור לנו שנזכה לקיים מצוות ברכות, כדת וכהלכה, בקרוב נברך בסעודת הלוויתן על משיח צדקנו ועל פדות נפשנו. חזקו ומצאו כל טוב. נר לרב מרדכי
אמרים.